אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה כרגלנו הטוב, אני חושב שזה הרגל טוב, אנחנו נבהיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, זה היום ה-16 של חודש יוני לשנת 2021, ויום וו של חודש תמוז לשנת תשפ"א, ואני הייתי רוצה שביום הזה אנחנו נצא למסע, לרוב אנחנו משתמשים בביטוי הזה, יציאה למסע, גם אם זה אחרי דמות או אחרי רעיון, אבל הפעם הניסיון הוא שזה באמת יהיה מסע ממשי, אמנם מסע של מילים, אבל שאפשר לדמיין שאנחנו עושים אותו ברגליים. מפני שהיום הזה הוא עבורי איזושהי דרך לדבר איתכם על הבהלה לזהב. הבהלה לזהב, שאני דיברתי על המושג הזה פעמים לא מעטות, לרוב כאשר אני מדבר על הבהלה לזהב, אני מדבר על מה שאירע משנת 1848, כלומר ממש אמצע המאה ה-19, בקליפורניה, אותה תנועה בעקבות מציאת זהב בקליפורניה, שהביאה גל אדיר של אוכלוסייה אמריקנית, שהייתה מרוכזת יחסית בצפון ארצות הברית, במזרחה של ארצות הברית, להגיע אל המערב הפרוע, אל קליפורניה, שהפכה להיות מרכז אוכלוסין כל כך גדול, ומה מניע את הגלגלים האנושיים? זהב, האדם שחושב שהוא יכול להתעשר, שיש לו את חלום העושר, אנחנו תמיד מאחלים לעצמנו בעושר ועושר, ואנחנו מדמיינים או חושבים שהדברים תלויים זה בזה, אם אנחנו רוצים אושר באלף, אנחנו זקוקים ודאי לאושר בעין, ומה מסמל את האושר בעין יותר מן הזהב? אז זו הבהלה לזהב המפורסמת, ובאמת כאשר אתה תחפש במילון על הבהלה לזהב, ידברו איתך קודם כל על מה שקרה במערב ארצות הברית. אבל אני רוצה לדבר על אירוע קטן יותר, שלכאורה ההשפעות ההיסטוריות שלו גם היו קטנות יותר, אבל זה אירוע מרתק כל כך, שאפשר להוציא ממנו הרבה מסקנות על הטבע האנושי, גם אותו אני הזכרתי בעבר במשפט, בשני משפטים, במסגרת שיחות אחרות, ועכשיו אני רוצה למקד תוכנית עליו, וזוהי הבעלה לזהב בקלונדייק. קלונדייק זהו שטח שנמצא במפגש הנערות קלונדייק ויוקון, זה איפשהו בין אלסקה לקנדה של ימינו, ובזמן הזה, בחודש יוני, קרה דבר מה שהוא בעצם יריית הפתיחה לתוכנית שלנו, אבל צריך להקדים לו סיפור. בשנת 1896, בקיץ של 1896, כלומר, ממש שלהי המאה ה-19, שלושה חברים שבדקו את השטח באותם אזורים שמעט מאוד אנשים היו באים אליהם, באמת מפני שתנאי מזג האוויר באלסקה באותו הזמן והאמצעים התחבורתיים שהיו ניתנים לשימוש, הם הפכו את המסעות הללו לדבר שהוא כמעט בלתי אפשרי, שכרוך בסיכון החיים, לכן מעטים התגלגלו אל האזורים הללו, שלושה חברים שמוצאים זהב, הם מוצאים זהב, והגילוי הזה שאפשר למצוא זהב, בהפך הגמור של קליפורניה, כן, עד אז כולם חיפשו את הזהב באזור קליפורניה, כי שם יש זהב, והנה, אלסקה הקפואה, יש בה זהב, הדבר הזה הוא דבר שעתיד היה לחולל מהפכה ולעורר תדהמה, אבל לא הייתה יכולת להעביר את החדשות הללו. לא הייתה יכולת למסור את הידיעה הזאת על הזהב, כי לא היו לא אמצעי תקשורת ולא אמצעים של תנועה ותחבורה שיאפשרו לאותם שלושה מוצאי זהב להפיץ את הבשורה. הם כמובן גם לא היו בטוחים שהם רוצים שהיא תופץ, אבל שמועות כאלה על זהב, ההיסטוריה מלמדת אותנו שהן נפוצות ברגע, והנה בסוף המאה ה-19 אנחנו כבר עמוק בתוך עידן העיתונות המודפסת, והידיעה על זהב שהייתה אז ידיעת הזהב, אם נרצה, כלומר כל עיתון רצה לכתוב אז בארצות הברית של אמריקה, נמצא זהב איפשהו, העיתונים לא יודעים, כי אין מי שימסור את הידיעה, כי הנקודה שבה הזהב נמצא, אי שם בקלונדייק, היא כל כך מבודדת, וכל כך סגורה בתוך עצמה, ורק כעבור כמעט שנה, ביוני, לפי חלק מהעדויות ביום הזה, ביום ה-16 של יוני ב-1897, יצאו סירות ראשונות עם הידיעה הזאת, מן האזור, חצו את הנערות הקפואים, על מנת לבשר, תחשבו שהזהב נמצא בקיץ, עבר איזשהו זמן, ושוב החורף באזורים הללו הוא קשה כל כך שאי אפשר להעביר שוב ידיעה, צריך לחכות שתנאי מזג האוויר ישתנו, ועכשיו אפשר לבשר על הידיעה שנמצא זהב, ושיש יסוד להניח שיש עוד הרבה מאוד זהב באזור קלונדייק, אי שם, כן, בצפון יבשת אמריקה. והידיעה הזאת, כשהיא בסופו של דבר באה לעולם, מתחילים להעביר אותה במסע שלמעשה יעביר אותה ביוני 1897, היא מגיעה אל העיתונים רק ביולי. זה מלמד אתכם על אורכו של המסע. ומיד העיתונים בסן פרנסיסקו שבקליפורניה, בפורטלנד שבאורגון, מפרסמים כותרות ענקיות, נמצא זהב בקלונדייק, נמצא זהב באזור אלסקה, בקוטב הקפוא נמצא זהב. עכשיו, אדם שיש לו איזשהו שיקול סביר, ואיזושהי הכרה רציונלית במציאות, יסתכל על הידיעה הזאת ואומר לעצמו, זה מרתק, יש שם זהב, אבל יש סיבה מאוד טובה לכך שמדווחים לי בקיץ 1897 על זהב שנמצא בקיץ 1896. יש סיבה ששנה תמימה עד שהידיעות הללו הגיעו לידי פרסום. ככה לפחות היינו חושבים, ואנשים אמרו לעצמם, הזהב הזה באלסקה הוא טוב ויפה ונוצץ לא פחות מכל זהב אחר, אבל אני על התענוג הזה של חיפוש הזהב המסוים הזה מוותר, מפני שהדרך להגיע אל הזהב הזה תהיה כל כך קשה, שאני לא בטוח שמשתלם לי בכלל להתחיל את כל הקמפיין הזה עבור הזהב. ואף על פי כן, אף על פי מה שאמרתי, כמאה אלף איש עושים את דרכם בפרק הזמן הקרוב, כלומר מ-1897-1898, לכיוון קלונדייק, מוצאים את עצמם בעיירות מעבר. כלומר, עיירות שחלקן נוסדו למטרה הזאת, התקבצויות של אנשים די סמוך או הכי סמוך שהם היו יכולים להגיע לאותו מקום שבו נמצא הזהב, שם הם היו מתארגנים, ואחרי ההתארגנות צריך לפצוח במסע רגלי, שיאפשר להגיע לאותה נקודה שבה נמצא הזהב. המסע הרגלי הזה, על פי עדויות, נמשך פחות או יותר 3 חודשים. כי לא היו אמצעי תחבורה, היה צריך לעשות זאת ברגל, לפעמים בסיוע סירות, מסע של 3 חודשים. והמסע הזה של 3 חודשים, לא היה סתם מסע של 3 חודשים, אלא מסע של 3 חודשים בשלג. כאשר ברקע יש מפולות שלגים, וגם העובדה היא שאתה יודע שקשה כל כך להגיע, זה מסע של 3 חודשים, ואין נתיב תחבורה או רכבת שיעביר סחורות למקום שאליו אתה הולך, אז לא יהיה לך אוכל מלבד האוכל שאתה תיקח איתך. שזה גם אוכל שיכול להשתמר בתנאי מזג האוויר, שאומנם קור בעניין הזה יש בו כדי לסייע בהחלט, אבל אתה צריך לסחוב איתך על גבך כמות של מזון שתספיק לך לתקופה שאתה רוצה לשהות שם. הרי מי שהיה לו ידע לגבי קריאת זהב, הוא ידע שזה דבר מה שצריך להשקיע בו ולנסות בו, ואל תבוא לשבוע ותלך, אלא אתה צריך להישאר תקופה. ואנשים ניסו לשאת על גבם מזון והספקה שיספיקו לשנה במשך מסע של 3 חודשים בתנאים הקשים ביותר. ומה קרה במסע הזה? אלפי מתים מכל הסיבות שאתם יכולים לתאר, אולי תכף נמנה אותם. ואף על פי ש באמת הדרך הייתה נראית כפי שהיא נראתה, ואנשים התייאשו באמצע, עדיין כל כך הרבה אנשים רצו לנסותה, ואני חושב שזה שיעור פילוסופי כמעט, על האדם. ישנו המשפט המפורסם של ניטשה, שקיבל דחיפה אדירה על ידי ויקטור פרנקל בספרו, האדם מחפש משמעות, שמי שיש לו מה שעבורו יחיה, הוא יכול לשאת כמעט כל איך. והזהב פה הוא הדוגמה לאיזשהו מה. אנשים שהיו מוכנים לצאת להרפתקה כזאת, שיכול להיות שאם הם היו שוקלים לרגע באיזשהו אופן הגיוני על המוזניים, את מה שכרוך בכל צד, הם היו מבינים שגם לו הם יגיעו לאותה נקודה בקלונדייק, וימצאו את הזהב, הרי שהוא לא ישווה למאמץ ולהוצאות שכרוכים בהגעה אל הזהב הזה. ואף על פי כן הם יודעים שישנו זהב אי שם, הם יעברו הכל כדי להגיע אליו. הזהב פה הוא משל כמעט, הייתי אומר, למשמעות החיים. ועכשיו אנחנו יכולים לומר לעצמנו, איזה מין עולם זה העולם שבו משמעות החיים מתופסת את המראה והניצוץ של זהב. עבור זה אתה מוכן לעבור את הכל, עבור זהב, אז אם אתה מוכן לסבול כל כך בחייך, למה אתה צריך בכלל את הזהב, תסבול, ותחיה בתנאים יותר פחותים, ושלא יהיה לך זהב. אבל הזהב הוא הרי, לא הדבר עצמו, אלא התקווה לאפשרות של חיים אחרים, שגם אנשים בארצות הברית נחשפו אליה, בזכות הבעלה הקודמת, הגדולה לזהב בקליפורניה, שאתה יכול לשנות את מעמדך, לשנות את חייך ואת סדרם. ואם יש לזה סיכוי אחד, אני אקריב עבורו הכל. אם יש לי את המה הזה, אז אני כבר אמצא את האיך, ולכן בכל פעם שאני מדמיין את אותו מסע בין 3 חודשים לקלונדייק, אני מצד אחד משתומם ואפילו מגחך על האדם שמוכן לעבור כל כך הרבה בשביל סיכוי תיאורטי לזהב, מצד שני אני נדהה מן היכולת של האדם לומר לעצמו, אני אעבור את הכל, אם בקצה הדרך יש איזשהו משהו זוהר.
have all night to feel like you're okay.
The Golden Age, תור הזהב, שירו של בק. השיר הזה הוא חלק מאלבום שלם שנכתב אחרי פרידתו, מאהבת חייו, מאשתו. ויש בו איזו אמירה שדווקא בנקודה הנמוכה ביותר של חייך, אתה צריך להאמין שאולי עכשיו מתחיל איזשהו תור זהב, כאשר הנפש שלך זועקת את ההפך. והדבר הזה הוא די דומה למה שתיארנו. על הבעלה לזהב בקלונדייק, שבחודש הזה, בזמן הזה, בשנת 1897, הידיעות הראשונות לגביה עשו את דרכן מקלונדייק, מאזור אלסקה, קנדה של ימינו, אלו בדיוק האזורים, אל עבר הערים המאוכלסות יותר בארצות הברית של אמריקה. כלומר, ישנה ידיעה על זהב, היא עושה את דרכה, כשהיא תגיע יקרה המפץ, אותו תיארנו. והמפץ הזה היה מפץ שהתנפץ על ראשם של מי שהאמינו שמן הידיעות הללו יצמח להם אושר, כי התחלנו לתאר את העובדה ש100,000 אנשים בבת אחת, כלומר זה לא ברגע אחד, זה בתקופה, אבל כ100,000 אנשים עושים את דרכם לכיוון אלסקה במטרה להגיע ולכרות את הזהב בקלונדייק, להתאשר גם כמו השלושה שמצאו שם זהב ראשונים. מתוך ה100,000 הללו, ואת המספר הזה עדיין לא אמרנו, יגיעו לנסות באמת בפועל לכרות זהב רק כ20,000, המספרים המדויקים במחלוקת. כלומר, רוב האנשים אפילו לא התקרבו להגשמת החלום, והסבל שהיה כרוך בניסיון להגשים את החלום הזה, הוא כבר עצמו עלה להם יותר מכל, עלה להם בגוף, בנפש ובממון, יותר מכל מה שהם ודאי לא הצליחו להרוויח, ושאולי היו עשויים להרוויח. וזה מלמד אותנו, אני חושב, שהאדם, כאשר הוא למטה, הוא משכנע את עצמו שחייב להיות מעלה. הוא לא עושה את השיקולים המדודים והמדויקים, אלא הוא מחפש תקווה, ותקווה, האופי שלה הוא שהיא מתפשטת, היא מתרחבת, היא לא כרוכה ולא תלויה במגבלות ההיגיון, כי אולי אם היינו חושבים על העולם רק בצורה הגיונית, לא הייתה לנו תקווה. טוב שיש לנו תקווה ושיש בה מימד לא הגיוני בדרך כלל. זאת אומרת, אם אתה עושה את השיקול המתון, אז לרוב המתינות תגרור אותך למטה אל עבר הפסיביות ואי העשייה. אבל הנה כאן אנשים שעל סמך איזושהי תקווה שהיא הייתה מלכתחילה תקווה משונה, עושים את מסע חייהם, ומתוך 100,000 רק 20,000 אנשים יגיעו לנסות לכרות את הזהב. ואז, אותם 20,000 אנשים שכן יגיעו, עדיין ימצאו במצב של overpopulation, של אכלוס יתר של האזור, כלומר, על מעט מדי זהב, יש יותר מדי אנשים, וזה מלמד אותנו עוד משהו על אופיו של בן האדם, שהוא משכנע את עצמו, באופן ברור שהחלום שיש לו בראש הוא החלום שלו בלבד. אני יחיד. מי עוד כמון יהיה לו את האומץ לעבור את המסע האדיר לקלונדייק? זה קשה. אז לכן אני איזה שיהיה לו אומץ, וכשאני אגיע לשם אני אהיה פחות או יותר לבד. ואז אתה מגיע ואתה רואה עוד עשרות אלפים לצדך. ואתה מבין שהאחוז מן החלום שאתה אולי עשוי לזכות לו, הוא קטן בהרבה ממה שיהיה בפועל. ולא רק שהיו הרבה יותר מדי אנשים ממה שציפו שיהיו, אלא התנאים היו נוראיים. קודם כל, האדמה הייתה קפואה, האדמה שצריך לכרות בה, האדמה שצריך לחפור בה, הייתה קפואה. המים שצריך לחפש בהם חלקיקים של זהב, כדי להבין מניין הזהב בה, גם הללו היו קפואים רוב הזמן. אי אפשר היה לבצע את המלאכה. המזון שאנשים לקחו, עוד משהו על הערכות חסר, הערכות שגויות, לא הספיק להם. חלקו לא שרד, לא עמד בתנאים, קפה, התקלקל בכל מיני דרכים. אז הם לא יכלו לשעות שם. כך שבדרך לקלונדייק, הרבה מאוד אנשים עזבו את העולם בשל היפותרמיה, בשל תשישות. הרגליים שלהם לא עמדו בזה, היו להם פציעות, הם נקברו מתחת למפולות שלג, ומן הרגע שהם התחילו לשם, התחיל לחרסם בהם הרעב, כוחם לא עמד להם. כלומר, יש פה ממש טרגדיה שהייתה משותפת להרבה מאוד אנשים, שכל כך רצו את הזהב וקנו לעצמם, בעיקר סבל. יש ממש מעטים שהתעשרו מקלונדייק, ורבים שבזבזו תקופת זמן ארוכה מחייהם, שקילו את ממונם בצורה מאוד משמעותית, וחזרו בבושת פנים תוך זמן מסוים, משהם לא היו מסוגלים יותר לעמוד בתנאים הללו לביתם. ופה, אם דיברנו קודם על כך שהזהב הוא איזשהו מין משל לחלום שמאפשר לך להתגבר כמעט על כל שיקול וכמעט על כל סבל, אותו מה שעבורו אתה מוכן לשאת כל איך, בסוף, כאן אנחנו לומדים באמת על האמירה האפילו שחוקה יותר, שלא כל הנוצא זהב. נדמה לך שאתה תזכה בזהב, אבל הזהב הזה מסנבר את עיניך. ביקשו זהב, אכלו חצץ. זה מה שקרה בסופו של דבר. ולא לשווא, בתולדות ארצות הברית של אמריקה, אחרי הבעלה לזהב בקלונדייק ולפניה, שזה כבר אחרי הבעלה לזהב הראשונה, ב-1849-1848, היו הרבה מאוד בעלות לזהב וליהלומים שהתגלו כתרמית, כמתיחה, למשל, תרמית היהלומים הגדולה של 1872, כאשר צמד נוכלים שכנע חברת השקעות אדירה, שאפילו הביאה השקעה ממשפחת רוטשילד היהודית המפורסמת, שהם מצאו שדה של יהלומים בקליפורניה. ואפילו נשלחו מומחים לבדוק את השדה, ואמרו, כן, יש בו יהלומים. עכשיו, אלו מומחים. איך הם הצליחו לשכנע את עצמם שבאמת יש יהלומים, כי אותם נוכלים קנו יהלומים אמיתיים, ופיזרו אותם, תמנו אותם באדמה. עכשיו, כל מי שעוסק בגיאולוגיה, באדמה, ויש לו היכרות עם התחום, היה אמור לשים לב לכך שיש סימנים שמראים של יהלומים שנמצאים בשטח, לא זה האופן שבו הם מופיעים, אבל הם כל כך היו לאותים בעצמם, חלק מן המומחים, עד שהם הסתנברו מן היהלומים, רק כשיבואו מומחים אחרים, הם בסופו של דבר הבינו לאט לאט שיש כאן מעשה רמייה. אבל מה שזה מלמד הוא שהאדם, כשהוא מסתנבר מזהב, הוא קודם כל רץ. הוא קודם כל מנסה לשים עליו יד ויהימה. אחר כך הוא חושב. וההיסטוריה מלאה בזה, ואני לא יודע אם אפשר להתפקח מזה. אבל צריך להעמיד את זה לנגד עינינו. שברוב הפעמים שהיה נדמה שיש איזה דבר מה מנצנץ שישנה את חייו של האדם באבחה אחת, זה באמת שינה את חייו של האדם באבחה, רק שינוי שהוא 180 מעלות מהשינוי שהאדם רצה במקור. זו הייתה סתירת מצלצלת בלחי, וכך קרה גם בקלונדייק שבאמת היה בזהב. זאת לא הייתה רמייה, אבל הזהב הזה, מי שנגעו בו היו מתי מעט, ואילו הרבים סבלו ממנו, הוא צילק את חייהם, הוא קבר את כל חלמותיהם לגבי עצמם, ולכן אולי הזהב, זו מילה שיש בה יופי, אבל האדם לא צריך לחפש בחייו זהב, הוא צריך לחפש בחייו מים ולחם, את הדברים היסודיים שבאמצעותם הוא מתקיים. ומה שראו בקלונדייק זה שמרוב שהאדם רצה זהב, אפילו מים ולחם לא היו לו.
Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze. On the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. There was a band playing in my head and I felt like getting high. I was thinking about what a friend had said. I was hoping it was alive. Thinking about what a friend had said, I was hoping it was alive.
After the Gold Rush, לאחר הבעלה לזהב, שירו של ניל יאנג, היוצר הקנדי המופלא, שזה בדיוק לעניין כאן להשמיע את ניל יאנג, כי הוא קנדי, מאונטריו. ומאידך, הוא חי את רוב חייו במערב ארצות הברית של אמריקה, אותו מקום שהתפתח כל כך בעקבות הבעלה לזהב, כלומר, הוא בין ארצות הברית לקנדה, בדיוק כמו קלונדייק, המקום שעליו אנחנו מדברים, הבעלה לזהב בקלונדייק, שהחלה ממש בזמן הזה, ב-1897, בעקבות הזהב שנמצא שם ב-1896. אז אנחנו עד עכשיו תיארנו בכל מיני דרכים את הטרגדיה שבבעלה לזהב, את הסנבור, האדם שבטוח שהזהב יפתור את כל צרותיו, ובזה ממית על עצמו צרה, שאין כמותה, מבלי לחשב את צעדיו כפי שהוא היה צריך לחשב. אבל מן הצד השני, צריך לומר ולהציג שהבעלה לזהב, הבעלות לזהב אפילו ברבים, מאז ומתמיד לא גרמו לכל האנשים שבאו אל המקום שבו הזהב אמור להימצא להתעשר, אבל הם תמיד שינו את ההיסטוריה. כלומר, רוב מי שבאו כדי להתעשר מזהב לקליפורניה, בסופו של דבר לא התעשרו מזהב, אבל הקימו תרבות. ואגב, אחד הדברים שהכי גרמו לאנשים להתעשר בקליפורניה במהלך הבעלה לזהב ב-1849, בתקופות הללו, זה אלו שחיכו לבאים ומכרו ציוד לכריית זהב. כך הם התעשרו. זו דרכו של עולם, ואלה הסוחרים הממולכים באמת, להבין שהזהב הוא לא הזהב עצמו, זה לא הדבר עצמו. הזהב הוא מושג, ולכן כל מה שקשור בו הוא כבר איזושהי ביצת זהב שראוי לדגור אליה כמו שצריך. והנה גם מה שקרה באלסקה, גם מה שקרה בקלונדייק. אמנם קלונדייק היום, האזור הזה יוגדר בתוך שטח קנדה כמדומני, אבל זה משך בטח מכיוון ארצות הברית, שמשם היו רוב המאגרים, אנשים לכיוון אלסקה, הקוטב הצפוני. בשנת 1890, היו 30,000 אנשים באלסקה. 30,000 תושבים באלסקה. בשנת 1900, כלומר, אחרי הבעלה הזאת לזהב, היו כבר מעל 60,000 לערך. כלומר, כמות האנשים הכפילה את עצמה, זינוק של 100% במספר התושבים באלסקה, כאשר בעשורים שלפני, הגידול היה באחוזים מעטים. דהיינו, אמנם אנשים חזרו בלי זהב, יצאו מהנקודה הזאת בקלונדייק בלי זהב, אבל הם כבר למדו חלקם שאפשר להקים איזה שהם חיים בתוך הקוטב, בתוך הכפור. תמיד בארצות הברית יש שלג, אבל יש הבדל בין הקוטב הצפוני לבין ניו יורק. הם הבינו שאפשריים שם חיים בתנאים כאלה ואחרים, והם הבינו מה נצרך כדי לקיים שם חיים, ובעצם, כאשר היום אנחנו יודעים שאלסקה היא אחת מהמדינות בארצות הברית של אמריקה, עדיין מדינה די קטנה, כן, מספר התושבים בה לא עולה על מיליון כמדומני, וזה בוודאי מעט מאוד ביחס לשאר ארצות הברית, עדיין המציאות הזאת התאפשרה בזכות אלו שבאו לחפש זהב. הם לא העלו בידם זהב, הם העלו בידם חרס, אבל הם ישבו את אלסקה, וההיסטוריה, וזה מה שרואים כאן, ואני חושב שיש בזה מידה של יופי, יופי משונה כמעט, שההיסטוריה מתעצבת לפעמים על סמך טעויות. כל אותם אלו שנשארו בסופו של דבר באלסקה, כנראה אם הם היו יודעים מה היה קורה להם בקלונדייק, הם היו מוותרים מראש על כל מסע התענוגות הזה, ואומרים, בשביל מה אנחנו זקוקים למסע הזה? רק צרות הוא יביא לנו, וטוב לא יצמח לנו מזה. אבל למין הרגע שבו הם כבר שם, אז הם יקימו שם חיים. ותזוזת האוכלוסין והתמונה של ההיסטוריה, היא מתעצבת על ידי טעויות, וכמה מלחמות גדולות, וכמה מהפכות גדולות התחילו מטעות, ועד כמה אנחנו יכולים אפילו לומר על דמויות שעשו מעשים נוראיים או אמיצים, עד כמה היה מעורב בזה מימד הטעות. הטעות מולידה חיים. הטעות משנה את ההיסטוריה. קל לומר לפעמים שההיסטוריה מעוצבת בידי מחשבות ברורות וכוונות ברורות של כל מיני מנהיגים, של כל מיני אנשי חזון, וזה לא פעם נכון. אבל אנחנו בוחרים להדגיש את הסיפורים הללו, כי יש בהם ערך, כי אנחנו רוצים ללמוד מאותן דמויות. לא פעם ההיסטוריה מתעצבת בידי אותו פרחח שכל כך רוצה להגיע לאלסקה כדי שיהיה לו קצת זהב, כי אז הוא יהיה איש עשיר. הוא לא מתעשר, אבל כבר אין לו ברירה, והוא לומד לחיות, לאכול את השלג של אלסקה עד תום. והבעלה לזהב, יש לה הרבה מאוד אזכורים בתרבות. אני מדבר על הבעלה לזהב בקלונדייק, באלסקה ספציפית, לא האחרות, ודאי זה דבר ששינה את התרבות האמריקנית. ויש דמות אחת שממש לפני כמה חודשים אני הקדשתי לה תוכנית שלמה, דמות מורכבת ומעניינת, דמותו של סופר, שאותה בעלה לזהב השפיעה עליו מאוד, וזהו ג'ק לונדון. ג'ק לונדון, הסופר האמריקני שנולד בסן פרנסיסקו, כלומר, הוא עצמו היה תוצאה במובן מסוים של הבעלות השונות לזהב במערב ארצות הברית, וכאדם צעיר, כאיש בראשית שנות ה-20 של חייו, הוא מצטרף לכל הייתי אומר, המתעשרים בדמיונם, שרוצים להגיע לקלונדייק, שמנסים לעשות את דרכם לאלסקה, כדי לקחת חלק במרדף אחר הזהב הזה, שאנחנו מדברים עליו כל שיחתנו. וכשהוא בא לשם, זהב הוא לא עושה לעצמו, אבל הוא מגלה את הקוטף הצפוני, הוא מגלה את יופיו, הוא מגלה את החיות שנמצאות בו, ואחרי כן הוא יכתוב את ספריו, הספר ספרים כמו אודיסאה בצפון, הבעלה לזהב, כל קדומים, שכולם עוסקים בדמותו של כלב. פנג הלבן הוא השם שחוזר על עצמו, לא בכל הסיפורים האלו, בחלקם, כאשר פנג הלבן הוא כלב זאב, שחי באזורים הללו, הוא מיוקון שבקנדה, זאת אומרת, הוא חי ממש באזורים הללו של הקוטב הצפוני, הוא חי בתוך הכפור, ומבלי להיכנס בדיוק לסיפורים הללו, שיש בהם גם סימנים ראשונים, כשדיברנו על ג'ק לונדון, דיברנו על כך של מחשבה על איכות הסביבה, על הניסיון לאמץ נקודת המבט של החיה ולא של האדם, והייתה בזה מהפכה, אלו סיפורים שמתארים את ההוואי במקום שהאמריקני כמעט לא דרך בו, יש התעשרות של התרבות בעקבות הבעלה לזהב. רצית לבוא ולמצוא זהב ממשי, ובסופו של דבר זכית, גם אם לא כיוונת לכך, בזהב תרבותי. אמריקה הרוויחה את ספרותו של ג'ק לונדון, את הספרים המצליחים ביותר שלו, שייסדו אחריהם גם תנועה שלמה של ספרים, שהם גם ספרי מסע וגם עוסקים בבעלי חיים ומנסים להבין את נקודת מבטם של בעלי החיים על העולם. ואולי אנחנו יכולים לומר לעצמנו כשיעור, שהזהב התרבותי הוא תמיד יציב יותר, והוא כזה שאולי מוטב להשליך עליו את יהבך, למרות שגם בתרבות, התרבות החזיבה אותנו לא פעם, אבל עדיין מוטב להשליך את יהבך על ספר, ולא על זהב ממשי. אחת האמירות המפורסמות של אחד המורים, האודים הגדולים, שכרגע שמו לא בזיכרוני, הוא שאם יש לך כסף, אם עשית ממון, מוטב מי שתקנה קרקע, שתדפיס ספר. הספר יחזיק מעמד יותר, דווקא ממה שנדמה לנו חזק יותר, ממשי יותר, שזהו החומר.
I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. It keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. The ocean for a heart of gold. I've been in my mind. It's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. That keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Mm-hmm. searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold, and I'm getting old.
I've been a miner for a heart of gold, אחד השירים האהובים עליי ביותר, שאני חושב שחוזר באש זרה בלי סוף, והשיר הזה הוא, הייתי אומר, אנחנו שמענו אותו, הוא המנון, הצורך לחפש אחר לב זהב, ולא אחר זהב ממשי, להיות מיינר, להיות קורא, אבל עבור לב זהב, אנחנו שמענו אותו בביצוע של ג'וני קש, אבל גם השיר הזה הוא שיר של ניל יאנג, חברנו הקנדי שחי בארצות הברית של אמריקה, כלומר זה שיר שני שלו בתוכנית, לפחות לא בביצועו, אבל בתוכנית על הבעלה לזהב לקלונדייק, בשיחה עליה, מותר להשמיע שני שירים של ניל יאנג, תמיד מותר להשמיע שני שירים של ניל יאנג, ואם דיברתי על השפעות תרבותיות של הבעלה לזהב, דיברתי על ג'ק לונדון, שבעקבות השותפות שלו באותה בעלה לזהב בקלונדייק באלסקה, שאנחנו מציינים בעצם יום הולדת להגעת הידיעות לגביה לעולם המאוכלס, אז ב-1897, הרי שהשפעה תרבותית מאוחרת יותר של הבעלה לזהב באלסקה היא הסרט ששמו הבעלה לזהב, The Gold Rush, סרטו של צ'רלי צ'פלין, סרט אילם, הסרט האילם החמישי במספר ברשימת הסרטים האילמים הרווחיים ביותר בהיסטוריה, זהו סרט בין 80 דקות, בוודאי קצר יותר מן הסרטים של ימינו, שאת אפשר למצוא את כולו, הזכויות עליו היום הם כאלה, שאפשר למצוא את כולו ברשת, ואני ממליץ לכם ללכת לראות אותו, הוא סרט שצפיתי בו בעצמי לפני שנים, בפעם הראשונה, והסרט הזה הוא סרט חשוב, הוא חשוב מבחינת קולנועית, ואנחנו נסביר למה, אבל הוא חשוב גם מבחינה רעיונית לכל מה שדיברנו עליו, לגבי יחסו של האדם לזהב, חלומותיו של האדם. והוא חשוב מפני שהוא מתאר את סיפורו של נווד מסוים, שמוצא את עצמו באלסקה, הוא מגיע לאלסקה כדי למצוא זהב, כמו כולם, והוא מוצא את עצמו בעצם נעול, סגור ומסוגר, נעול מרצון, לא ברירה אחרת, בבקתה אחת, עם קורא זהב ועם פושע, ששלושתם נמצאים באלסקה על מנת להגיע לזהב. והעניין הוא שהם מצאו זהב. כלומר, הם גילו זהב, הם שלושתם נמצאים באזור שבו הם באמת גילו מצבור גדול של זהב, ויש להם היכולת להיות עשירים, אלא שאז מתחילה סופת שלגים כזו שגוזרת עליהם בידוד בבקתה. בתוך הבקתה הזאת אין להם אוכל, אין להם חימום, הם גם מפחדים על חייהם, שאולי הסופה תגבר עד כדי כך שהבקתה לא תחזיק מעמד, אין להם מה לאכול. וכאשר אמרתי שלסרט הזה יש חשיבות קולנועית, אז למשל ישנה שם הסצנה שנוכחים בבקתה, אחד מהם מדמיין את רעהו כתרנגול. ג'ימה קורא, כמדומני, מדמיין את צ'רלי צ'פלין כתרנגול. כלומר, הוא מדמיין אותו כמשהו שאפשר לאכול, זה דבר שיחזור עליו בהרבה מאוד סרטים, וסרטים מצוירים, שאדם בסיר האבונו מתחיל להזות ולראות את האובייקטים שבמרחב, בני האדם והחפצים שסביבו, כאוכל. אז הנה כאן צ'רלי צ'פלין מניח איזושהי אבן יסוד שאתה חזור אחר כך, מוטיב שיחזור על עצמו אחר כך בקולנוע. אבל זה לא העיקר. העיקר הרי בסיטואציה שתיארתי, זו העובדה, שבעצם נחשפת כאן לאדם, שיכול להיות שברמה התיאורטית הוא מצא עכשיו זהב, והוא עשיר אדיר, וכל זה לא יעזור לו ולא יסייע לו ולא ישווה לו אל מול סופת שלגים. ועכשיו אף על פי שנדמה לו שהוא כזה עשיר גדול, הרי שבסופו של דבר הוא עני מאוד, והוא סובל מעוני גדול, הוא סגור בבקתה, אין לו אוכל, אז מה כל הזהב שווה? וזה משהו שהאדם צריך להכניס לתודעתו, אבל זה לא הכל. מפני שאותו נווד מחפש זהב, חושב שבאמצעות הזהב שהוא עשוי למצוא, הוא יקנה את ליבה של אישה שהוא פגש. אישה בשם ג'ורג'יה. והזהב עבורו זה כלי שבאמצעותו הוא יכול לדמיין את החלומות על חיים איתה, על עושר עם אישה. ובסוף הסרט, ואני לא גמרי אסגור הכל, ישנו רגע כזה שבו הוא הצליח בסופו של דבר, אותו נווד שצ'רלי צ'פלין משחק, להתעשר, אבל הוא עדיין לא זכה באהבתו והיא נעלמה לו. ואז אתה שואל את עצמך, אם רצית זהב, כדי שתהיה לך אהבה, ונותרת עם זהב ובלי אהבה, מה ערכו של הזהב? ומהו הזהב האמיתי בחיי אדם? האם הזהב האמיתי בחיי האדם הוא אז החומר שקרוי זהב, שאפשר למדוד אותו בכך וכך קראת, או במספרים אחרים, או שהעושר האמיתי בחיי האדם הוא זה שמצוי באהבה? וכאן גם נשאלת שאלת המטרה והכלי. האם הזהב הוא מטרת חייך, רק לצבור עוד ועוד זהב? ואפילו שיש לו יאמר זאת, נדמה שבפועל הרבה מתפקדים כך, הם מקריבים את כל חייהם בשביל סיכוי הזהב, ומזניחים הרבה מאוד דברים בדרך, ואם הזהב הוא המטרה, הופך להיות המטרה מבלי משים, אז אתה הופך להיות עובד אלילים. האהבה צריכה להיות מטרתך, ולא הזהב. וזה שיעור שצ'רלי צ'פלין מלמד אותנו בסרטו הבעלה לזהב, שמוטב ללקוט בבעלה לאהבה, ולא בבעלה לזהב. הסרט הזה זמין, והנה סרט שלא היה נולד לעולם, בוודאי לא בתצורה שבה הוא נולד, אם לא היה המאורע המשונה, המופרך הזה, של אנשים שמכניסים את עצמם אל תוך סופות השלגים ומפולות השלגים, בתקווה להוציא משם גרגר זהב אחד.
שאתה תגיד לי איך עושים את זה נכון, זה זורם בי כמו אדם בעברית שלי, כמו הים התיכון, הכל כחול, אני כל יכולה, השגחה מלמעלה, אם משהו לא בא אז הוא לא בא מסיבה, לא בא מסיבה. ולמה שאתה תגיד לי איך עושים את זה נכון, אם זה זורם בי כמו אדם בעברית שלי, כמו הים התיכון, הכל כחול, אני כל יכולה, השגחה מלמעלה, אם משהו לא בא אז הוא לא בא מסיבה, לא בא מסיבה. יש לי מלא זהב מחביאה, מי שיש לה זהב רגועה, אני לא צריכה מחמאה, יודעת נועדתי לזה, עבדתי על זה, זה שלי, עבדתי על זה, זה שלי, אתה לא מאיים לי על זה, קח את כל הבגדים שלי וקח את הזמן, את האוויר שלי, תשאיר לי ביט של שקל טוב לי, יושבת על זה כל היום שאתה תגיד לי איך עושים את זה נכון, זה זורם בי כמו אדם בעברית שלי, כמו הים התיכון, הכל כחול, אני כל יכולה, השגחה מלמעלה, אם משהו לא בא אז הוא לא בא מסיבה, לא בא מסיבה. ולמה שאתה תגיד לי איך עושים את זה נכון, אם זה זורם בי כמו אדם בעברית שלי, כמו הים התיכון, הכל כחול, אני כל יכולה, השגחה מלמעלה, אם משהו לא בא אז הוא לא בא מסיבה, לא בא מסיבה.
עדיין בא למסיבה, החיים שלי בלגן, הלבוש סטייל, תרי מהכביסה, יש כרטיס טיסה, אין חזרה, חלומות שלי על 200 כמש, שברתי את המגירה, לא הייתה ברירה, למה שתגיד לי איך עושים את זה נכון, לא עושה שריר, לא עושה מכון, סימרו לי מפרס עוד לפני התיכון, ועדיין מתרגש, מזהימתי ברחוב, יום יום, אין סתם יום, זה שלי וזה לא, והכל טוב, זה הולך וזה לא, והכל טוב, כל עוד אימא אומרת שהכל טוב, למה שאתה
תגיד לי איך עושים את זה נכון, זה זורם בי כמו אדם בעברית שלי, כמו הים התיכון, הכל כחול, אני כל יכולה, השגחה מלמעלה, אם משהו לא בא אז הוא לא בא מסיבה, לא בא מסיבה. ולמה שאתה תגיד לי איך עושים את זה נכון, אם זה זורם בי כמו אדם בעברית שלי, כמו הים התיכון, הכל כחול, אני כל יכולה, השגחה מלמעלה, אם משהו לא בא אז הוא לא בא מסיבה, לא בא מסיבה.
יסמין מואלם, בדרך כלל אני לא משמיע כאן לעיתים, אבל עכשיו הייתי צריך להשמיע את מסיבה, ממש הרגשתי שזה הדבר נכון, בגלל השורה הנפלאה יש לי הרבה זהב, מחביאה מי שיש לה זהב. רגועה. והזהב הזה הוא זהב האהבה של צ'רלי צ'פלין, הוא זהב מה שבנפש, לא הזהב הממשי של קלונדייק, וזה השיעור שאימו אנחנו אמורים לצאת משעה כזאת שבה דיברנו על הבעלה לזהב, שהסתיימה בנפש מבועלת וגוף חבול. ומזה אתה צריך להסיק מסקנות, מה אתה כן יכול להוציא מן העולם, ומה אתה לא יכול להוציא מן העולם, ואיזה הוא הזהב שיבור לו האדם. איזה זהב צריך לחפש לכרות, ואיך קוראים את הזהב הזה. ונזכרתי בשורות של וולט ויטמן, שאני לא אצטט לכן אותן במדויק, וולט ויטמן, כידוע, המשורר, הוא המשורר האמריקאי, כמה תוכניות הקדשנו לו, הוא חי מ-1819 עד 1892, כלומר הוא לא ראה בעיניו את הבעלה לזהב בקלונדייק, אבל הוא כבר ראה את הבעלה לזהב הגדולה שהייתה בקליפורניה. הוא ראה מה זהב יכול לעשות לאנשים, ואחד משיריו המאוחרים יותר, ירושתי, הוא אומר לאנשים שסביבו שהוא לא יכול לתת להם מזכרות של זהב ויהלומים, שזה מה שחיפשו בלי סוף בארצות הברית, אז זה לא זהב ויהלומים כדימוי, זה זהב ויהלומים ממש. אנשים רצו למצוא זהב ויהלומים ולא יכלו למצוא אותם. הוא לא יכול לתת להם זהב ויהלומים, אבל הוא יכול לתת להם את המתנה שעליה הוא למד במלחמות ובמחנות החיילים. ואפשר להניח שיש פה איזשהו רמז למלחמת האזרחים, שהוא צפה בחייו בארצות הברית של אמריקה. אלו המלחמות, המלחמה המרכזית שאפשר ללמוד עליה. ומה הוא למד דווקא מן המלחמות? הוא למד על האהבה. הוא למד על הצורך באהבה. כך הוא מסיים את השיר. זה מה שאני יכול להוריש. אהבה, והאמינו לי שזה גדול מכסף וזהב. היום אולי שיר כזה נדמה לנו כשיר נאיבי, גם בימיו של וולט ויטמן, אבל לוולט ויטמן, בגלל שהוא כזה משור נפלא, הייתה יכולת לומר את המילים הפשוטות הללו, ולהזכיר לנו שזו אמת פשוטה, אף על פי שקל לגחך למולה. זו האמת, ואנחנו לפעמים צריכים סיפור כמו הסיפור על הבעלה לזהב בקלונדייק, כדי להזכיר לנו את זה. ואני רוצה שנסיים את השעה הזאת עם הרצועה שפותחת אלבום, אלבום ג'אז, ששמו הוא A Bag of Gold, שק של זהב. A Bag of Gold. והאלבום הזה הוא אלבומו של Les McCann, שהוא אחד מ... זה השם המלא, השם המלא שלו הוא Leslie Coleman McCann, והוא אחד מיוצרי הג'אז שעדיין חיים עמנו, שפעלו בשדה המוזיקלי מראשית שנות ה-60. מוטב לחפש דברים שלו, דברים יפהפיים, הוא פסנטרן, ומן הפסנטר שלו הוא מוציא הרבה מאוד, ויש לו אלבום שקוראים לו A Bag of Gold, שק זהב, שנפתח באיזושהי נעימה, שיש בה משהו מהעולמות האלה של הבעלה לזהב, שמאפיינות בדרך כלל מערבונים למיניהם, אז עם המוזיקה שלו נסיים, ונשתדל לזכור מהו הזהב האמיתי שצריך לחפש. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר, יחד עם זהב המילים, להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.